אנחנו נעסוק במשהו שקשור עם פסח. אמנם היסוד של כל השיעור תשמש תשובה של חכמי תימן שהקשיבו אותה לפני 76 שנים מתימן לארץ ישראל, הוא קשור בנוגע לאפיית מצות בפסח בתוך החג עצמו, ולכאורה אלה הם דברים שבעבר אינם קשורים לכאורה עם ההווה, אבל אתם תראו שהבעיה שבה נדון והתשובה שאותה נתח יש ממנה יסודות גדולים מאוד, לא רק על מה שהיה בעבר אלא גם בשביל ההווה והעתיד, כפי שאתם תראו בעזרת השם יתברך. המעשה שהיה כך היה, לפני כ-76 שנים אז היישוב העיקרי בארץ היה הקהילה הספרדית, כי הקהילה הספרדית הייתה ותיקה והכי גדולה, ובעצם כל הרבנות היא הייתה שלה, הרב הראשי קראו לו ראשון לציון, הוא היה היחיד. ואחרי מאבקים גדולים אז האשכנזים הוכרו כקהילה בפני עצמה, אבל עד אז לא הוכרו כקהילה בפני עצמה. שלא לדבר שלימודי תימן בוודאי שזה לקח הרבה שנים עד שהוכרו כקהילה בפני עצמה, והיו נספחים לספרדים הם כקבלים חריגים, כי זה אומר אתה לא ספרדי, זה אומר אתה לא אשכנזי, אז הם נתקעו באמצע. עכשיו למה היא נפקא מינה? נפקא מינה הייתה גם לעניינים ארגוניים וגם לעניינים הלכתיים. במה דברים אמורים? כידוע, כל קהילה ארגנה לת חיים הדתיים שלה, חברה קדישה, גמחים, ועוד עד באותם זמנים אפיית מצות, וכל החיים הדתיים אורגנו בתוך מסגרת הקהילה. וגם העניין ההלכתי, התבטא בכך, אם יש בית דין לאותה קהילה, בית דין משלהם, והוראות משלהם, שיטה משלהם, אז כך שהיה לזה פנים ארגוניים וגם הלכתיים תיאוריים. אז כאמור, זמן רב, יהודי תימן היו מתפלים אל הקהילה הספרדית, ולא אחת סבלו מהקהילה הספרדית, וזה לא רק הם, גם יהודי צפון אפריקה סבלו מאוד מאוד מהקהילה הספרדית, כי הקהילה הספרדית היה לה כבוד גדול מאוד, היא באה עם תחושה גדולה, הנה גם הראשון מציון שלה, וגם הגדולה, גדולה התורה במשך כל הדורות, זה דבר ידוע מבחינת דברי הימים, אין בזה שום חידוש. כן, במעמד, מוחד. אז בקיצור, אז יהודי תימן נאבקו ונאבקו עד שזכו להיות מוכרים כקהילה בפני עצמה. אחת הבעיות שהתעוררה, דרך אגב, כשהם היו בקהילה בפני עצמה, אז לא רק ארגנו לעצמם את החיים הדתיים שלהם, אלא כמובן פתחו בית מדרש משלהם, בית דין משלהם. ברבות השנים, מי שהכיר את מורי חיים חבר, זכרונו לברכה, הוא היה, איך קוראים, אחד הדיינים, באותו בית דין של יהודי תימן, שהוא שימש כמה זמן, זמן מושך. בקיצור, רבותיי, אז בשנת תפרש עין, תראה, לבריאה, זה היה כשנה, שנתיים אחרי שכבר התחילו להיות עצמאים, התעוררה הבעיה, האם יהודי תימן רשאים לאפות מצות בחג הפסח, כמנהג אבותיהם בתימן, או לא? כי הרי כל הזמן שהיו תחת הספרדים, המנהג הספרדי והאשכנזי שלט בכיפה, ואנחנו עד היום חיים את המנהג הזה, שאופים את המצות יבשות לפני הפסח, מחלקים את המצות בשביל כל הפסח. ויהודי תימן, כמו כל האחינו הספרדים והאשכנזים, קיבלו את המנות שלהם בשביל כל הפסח, וכך אכלו. עכשיו מן הרגע שהם נפרדו, השאלה הייתה האם הם מותרים לאפות את מצות גם בחג הפסח כמו שהיו נהגו אצל הקהילה הספרדית או לא. כמובן שכאן ישנם הרבה בעיות של ענייני קהילות, מנהגי איסור, הרבה הלכות שאנחנו נדון בהן בהקשר הזה. לפני שאנחנו נדון בהלכות הנובעות מתוך העניין הזה, אנחנו קודם כל פשוט מתוך התקשרות עם דיני פסח נראה לבדוק לעצמנו כמה מושגים בענייני פסח, שהדברים לפחות יהיו ברורים לנו. אחר כך נגיע לבעיה עצמה. קודם כל, אפיית מצה בכל זמן, בין אם זה בפסח, בין אם זה מעבר לפסח, זה לא משנה מלפני הפסח, תמיד הבעיה, עיקר העיקרים, הוא איך לגרום לכך שחס וחלילה שום החמצה לא תפגע בקשרות המצה. דהיינו, החיטים, אם אנחנו מדברים על מצה משעת קטירה, מצה שמורה משעת קטירה, ואם אנחנו מדברים משעת אישה, צריכים להיות זהירים איך לגרום לכך, ללוש, לאפות, לנקות הידיים לאחר מכן, עובי הכיכר, מהירות, מיומנות, הכל כדי לא לגרום חס ושלום לאיזושהי תערובת של איזשהו חמץ בתוך כל עשיית המצה. זה אחרי גדולה. איך אמר, איך קוראים, הרב עמדי, הוא אמר בשם אביב החכמי, הרב עוד היסף תמיד מרבה להתעצל אותו, הוא יצא בשטף קצב נגד המנהגים של עדתו, האשכנזים, שכל כך מחמירים בפסח, אוסרים הרבה הרבה דברים. וזה דבר ידוע שהאשכנזים בפסח, כל הדברים אוסרים. שלא לדבר על הדבר המפורסם, קטניות ואורז, הכל, המון המון, המון דברים. סיפר לי השנביא אחד המתחם, הוא אומר שבמקום בעיר מולדתו באירופה, הרי במקומות באשמד, מה היה הדבר שאפשר היה לאכול בחג הפסח? טפחי אדמה. עד היום תלכו ותראו לבני ברק ברגולים החרדים לפני פסח שקי טפחי אדמה, כי זה הדבר העיקרי שאתה עוד יכול להשתמש בו בלי בעיה. אז הוא ממש בעיר מולדתו גם את זה לא אכלו. למה? כי באחד המקומות שבהם גידלו את הטפחי אדמה, היו מקומות, נודע להם שהיו מקומות שהיו שופכים את השיריים, את הפסולת של הבוסקה לשדות, לשדות ששם גידלו את הטפחי אדמה, ואיל וכן, גמרנו. אז נזרו גם את הטפחי אדמה. אז הוא אומר, אז אפילו הדבר היחיד הזה שנשאל לנו זה הטפחי אדמה, גם זה ירד להם, הוא אומר, נאלצנו לחפש לנו כל מיני דברים, מה לאכול, מה לאכול. אבל על כל פנים, אז הרב עמדין הוא אמר דבר כזה, שאביב החכם צבי היה אומר שאשרי מי שינפץ את החומרות האלה אל הסלע. למה? אבל שימו לב למה, מה הנימוק שלו? כי הוא אומר ככה, כי מרוב החומרות האלה הם נאלצים להרפות לאכול מצה, והמצה היא המצב הכי מסוכן מבחינת החמץ יותר מאשר הקטניות והאורז וכו'. בהיגיון הוא צודק במעט אחוזים בהיגיון, כי איפה אתה מסתכן יותר ויותר בחשש גדול של חמץ? בדגנים שאתה אופה אותם וכו', שם אתה קרוב ממש לקו הגבול של החמצה. אבל הדבר שכל תימני, אם היה קורא את התשובה הזו של הרב עמדין, היה מתקומם. מה? אז המצה אתה רוצה שלא נוכל? זאת אומרת, הוא רוצה לבטל את החומרות ההם. למה? בשביל שיהיה לו את החליף למצה. המצה ישאיר אותה רק בשביל המצת מצווה. וגם זה רבותיי, מה זה מצת מצווה? אם אתה כל כך חושש שהיא כבר בעבירה, אז לא יתרבה בעבירה. אבל אם כל כך אחוזים בבהלה, ביחד לחמץ הזה, עד לכך שנתרבו הרבה חמרות, וכשכבר היו צריכים לחכמים שקראו לבטל את החמרות, אז הם רצו לבטל את החמרות רק בשביל למעט באכילת מצה ולאכול דברים שפחות מסוכנים, כמו מיני קטניות וכיוצא בדברים הללו. אבל אמרתי לכם את הדברים האלה כדי להראות לכם שבעצם אנחנו באמת בבעיה. באפיית מצה לא משנה מתי, אתה נמצא בבעיה הגדולה ביותר. אתה קרוב אל החמץ בסיכון הגדול ביותר.
איך
שני
קורות
כדי לראות שזה בדין רק יכולים? כן, הרבנים שלהם. עכשיו,
בזמן
הזמן הזמן
זה
שמה? שמה, קטניות. לא, שנים. מאות. מאות שנים הדבר הזה. קטניות, מאות שנים.
מאות שנים.
אפילו לא מאות שנים,
יש
להם כוח. רבנים מקומיים, ודאי. רבנים מקומיים. כן, לא, הסכמה, אפילו הסכמה. מלחמה וחרם לעשות, ודאי. אז בקיצור רבותיי, אין כסף ספק שהדבר הזה, באמת מסוכן, לא משנה מתי אתה רוצה אותו. אלא מה, שבחג הפסח, שאתה הופך, מלבד זה שיש לך את הבעיה של החמץ, אז היא, זאת אומרת שלא יחמית, המטע, יש לך עוד שתי בעיות, נלבוד. מה? נניח שאתה שמעת והמצא לא החמית. ביטול השיריים, כי אם אתה משתהה עד שהוא החמית, אז אתה כבר עבר סחל ולירה ולמצא. גם אם אחת לך אתה תיקח ותבער את זה, אבל השנייה עוברת עבר סחל ולירה ולמצא.
ולוקים על זה.
אם זה כדאי. אז אם כן, זאת אומרת שם בפסח, אתה יש לך עוד בעיה, שאם אתה לא מבטל מיד, מיידית,
לא לוקים.
למה?
למה?
ודאי,
מזור,
רק מי שמשאיר חד. זה מה נוכל? עזוב את השוגל.
לא, אני דיברתי על זה של לוקים.
זה מה שחד.
הכוונה הייתי שוגל.
מה זה? תביא קורבן חטאת, זה גם נעלה לו ביותר. אחר כך.
לא, מה קורה?
אחר קורבן חטאת. יש לי, לא קורה, זה רק באכילה. זה רק באכילה, בסדר.
הוא יצא, ממני הוא יצא.
כן. כן. מה? לא, לא, אני אומר, נניח שאנחנו... אני אומר, נניח שאנחנו דברנו ואפינו בלי חשש חמץ. יש לי עוד בעיה מה עם השיריים, איך לבטל בצורה כזו שאני לא אקשב ובא לי רעב על ימצא. התגברתי גם על זה, נניח שאני ביטלתי מיד עוד לפני שתחמית, יפה, התגברתי על זה. עכשיו, העובדה שמתרוצצים כל מיני שיריים של חמץ, בעידן של חג הפסח, אולי פירור זה או אחר עלול להתגלגל למקומות אחרים, נכון שהוא מבוטל, אבל אולי יתגלגל ויתערב באיזשהו מקום, ואז אני עלול להיכשל בו, באכילתו, בתערותו, בכל כיוצא בדברים האלה. זאת אומרת, בפסח יש לי עוד בעיות נלוות, אבל בעצם מבחינת המצע, הבעיה קיימת לפני פסח ובתוך הפסח בשבוע. עכשיו, רבותיי, נבוא נגיד. ברור מעל לכל ספק, שאפיית מצע בעבר הייתה נעשית דבר יום ביומו. ברור מעל כל ספק שכן אנחנו מוצאים בקוראים בטור תחמת, ובעצם זה כבר המשיבים חכמי תימן שישיבו על השאלה שהופנתה אליהם מי יהודי תימן בארץ. שאלו את חכמי תימן, מה עלינו לעשות? האם לנהוג כמנהג הספרדים ולא לאכול? האם המנהג הזה הוא מנהג סייג ופרישות שכבר כאילו קיבלנו על עצמנו, ואפילו שכעת נותקנו מהם, אנחנו חייבים להמשיך לשמור את המנהג הזה ולא לאפות בפסח, או שמה אנחנו רשאים לאפות את המצות בפסח. עכשיו, חכמי תימן שהשיבו על העניין הזה, הם אמרו, קבעו בוודאות, שקודם כל מדין התלמוד ברור שאופים את המצות דבר יום ביומו, אין שום בעיה בעניין זה. וזה ברור. כדי להגיע למה שכל כך ברור להם, כי אצלנו מראש אנחנו כל כך מתרחקים, אז זה כבר מדהים על הרעיון. כי איך מישהו שאל אותי, עכשיו בעקבות שלוש ההצטות במחסני מצות אביב, והיה נהיה מחסות במצות בפתח, יהיה מותר לאפות בפתח? אז אמרתי לו, בוודאי, אם יהיה מחסות, בוודאי שיהיה מותר. רק צריך להיזהר לפי כל כללי ההלכה, שלא יהיה מכשול על כל הבדים. אז הוא אומר, אולי רק מדין פיקוח נפש. אמרתי לו, למה דווקא מדין פיקוח נפש? דין התלמוד. מה פתאום, אסור. כי זה ברור שברגע שאתה מכיר רק מציאות כזו, אז אתה כבר מתרגל אליה, ואתה כבר נעקר מדעתך העניין של דין התלמוד. אז באמת, רבותיי, כבר חכמי תימן מפנים לטור, סימן תפנון חד, שבו נאמר, הטור מדבר על מתי אופין את מצת המצווה. והנקבע שאופים את מצאת המצווה בערב פסח בנשעה שישית ואילך, כלומר זה לאחר זמן האיסור. וזאת למה? הפגישו להפגיש את מצאת המצווה לקורבן פסח, ולכן אופים את זה כל מה שיותר סמוך לקורבן פסח שיהיה שווה, וזה ברור שזה כבר בזמן האיסור. אבל יש עדיין לערב פסח הבדל הלכתי מאשר בין פסח עצמו, אבל אנחנו עוד ניגע בזה. ואמרנו, יבטל את נשך מת. מתי יאפה את המצה? האם יאפה את המצת מצווה ביום שישי, זה ביום 13 בניסן, או במוצאי שבת, זה בליל הסדר. יעפו קצת את ליל הסדר, ויהיה להם פיקה, חמה, טריה. אז באמת רבותיי, יהודה שלמן, הם קוראים, ועוד אפילו מאוחר יותר אחרי הטור, מהריל, אומר שהיו אופים את זה במוצאי שבת. קרא זה במוצאי שבת. אבל הוא מכריע לאפות את זה ביום 13, דהיינו, ביום שישי. אבל אתם רואים שהיו דעות שאופים את זה מוצאי שבת, וכאמור, אפילו אחרי הטור, המהר"ל שהוא אבי אבות המנהגים שהרמ"א מסתמך עליהם, עדיין מעיד שאופים את זה מוצאי שבת. בסוף הדברים שלו, הוא אומר בזו הלשון, הוא אומר, ואני ראיתי בברצלונה, כך הטור אומר, בברצלונה זה בספרד, מהמלגלגים, שהאוי הוא אופן כל מה שצריך למועד מגודם המועד, שאם יתעורם אין לו משהו מחומר, זה יתבטל גודם איסורו. כאן הוא מדבר על זה שברצלונה, המדקדקים שבחבורה היו אופים, את כל המצות הנצרכות להם מלפני פסח, וזה בדיוק המנהג של ימינו. רק אז רבותיי, במי היה מדובר? במדקדקים שבחבורת ברצלונה. זה אומר שזה מנהג שכל בית ישראל, וזה תכף נראה, כי הרי הטור רמה אשכנן, והוא מדבר על ברצלונה, ואנחנו עוד נראה שגם יהודי ספרד עוד לא נהגו את זה, רק מדקדקים שבחבורה נהגו בדבר הזה. אנחנו נמשיך הלאה. אם כן איפה? ברור, דין התלמוד הוא כך. אחד מחכמי תימן שחתם לתשובה, כי מי שכתב את התשובה זה היה מורי יושיש לפי הבקשה של מורי חיים זורה, ורואים רבותיי איזה גדלות הייתה להם באותם זמנים. זה בדיוק היה לפני, עוד לפני שפרצה המחלוקת. אז כל אחד ואחד ידע את מקומו. מורי חיים זורח, הוא היה המופלג, הישיש, הרב של כולם, ומורי יושיש היה, אתה נחכם המשיב, עליו סומכים כל התשובות. מורי חיים היה חכם בשה, הרב של תימן. אז אתם תראו, איך היה כל העניין? המצב הגיע מארץ ישראל לתימן, למי מראים? למורי ישיש, זה די מורי חיים זורח. לא, חרמבשי ודאי, נפצל מבחינה רשמית בעניין. אבל מבחינת הכבוד, לאן אתה מביא? למופלד, למורי חיים זורח. מורי חיים זורח קורא למי? לאיש, איש התורה שמשיב על הלכות. קרא למורי ישיש, שהוא בקש ממנו לסוף ולזמן זימון של בדים, שיחתמו על הדבר הזה. אכן באמת הוא זימן את חברי בית הדין, דנו מה, מה, מה הם מסכמים, והלך וכתב את התשובה מנומקת וכו'. ובתוך התשובה הוא כותב שזה על פי הבקשה של מורי חיים זורח, ומתוך תאום עם מורי תאדרין, מורי חתרו את הכבוד, מורי תאדרין, חכם ברשי, מורי תאדרין. אתם רואים לפני המחלוקת היה משהו נפלא. היה דבר נפלא מאוד. הם צריכים להתגעגע על הימים האלה שכולם, בעמי כולם צדיקים, יושבים שבט אחים גם יחד. ואכן באמת חתמו שם כשמונה חכמי תימן. שבעה על גוף הפסק ועוד אחד נלווה, מורי סלימן נסארום. אז מורי סלימן נסארום ככה התלהב מכל העניין, והוא בא ואומר, בוודאי בזמן התלמוד היו זה בהראיה לחם הפנים. לחם הפנים רבותיי הוא הרי היה מצא שהרי בגמרא אנחנו דנים עובי טפח אם מותר רק לעשות את המצא שלנו עובי טפח ואמרו לא אם אמרו בזריזים וכהנים זריזים הם יאמרו בשאינם זריזים וזה המצא ולחם הפנים רבותיי היו מצווה מן התורה לערוך אותו מדי שבת בשבת. דהיינו, עופים אותו ביום שישי, ועורכים אותו ביום שבת על השולחן, על השולחנות בית המקדש, שמים אותו במשך שבוע שלם, ורק ביום שבת שבא לאחר מכן, הכהנים מקבלים את המנה שלהם ולחם הפנים, והוא היה שומר על הקריאות שלו, ויש מה דאמר על החום שלו, כמו שיצא מן התנור. כמו שיצא. אחד מהניסים המפלאים בית המקדש. אבל על כל פנים, המצווה מן התורה, שדבר שבת בשבת לערוך את זה ביום השבת. כשהאפייה לא דוחה את השבת, אלא ביום שישי. אז עכשיו רבותיי, מה עושים בשבת שחל בתוך פסח? אותו דבר. אותו דבר. זאת אומרת שהאפייה היא בתוך החג עצמו, בתוך החג הפסח. זה רק מנדטלי. והוא צודק. רק מה? מרוב התלהבות, הוא הלך רחוק רחוק אל בית המקדש. מחר חתיים יכול מישהו להתפס, להתפס לזה, ויגיד לו, כבוד הרב, עם כל הכבוד רשול עצמם, אבל אולי מאוחר יותר כבר לא רשול עצמם, ולכן, אף שהוא אמר, ראיה טובה, אנחנו צריכים להוסיף ולסייע לו בראיה תלמודית מן המשנה ומן התלמוד, ונראה כיצד הראיה הזו עוד הובילה את הפוסקים אחרי התלמוד וזה. וכך נגור מוסיפים על מה שהוא לא כתב. והנה אנחנו מוצאים רבותיי משנה במסכת פסחים, שכשאדם אופה ביום טוב, אופה את המצע ביום טוב לחד עצמו, מה יעשה עם הפרשת החלה? כי אם רבותיי, אם הוא יפריש את החלה לפני שהוא אפה, אז מה יוצא? היא תחמית. אז למה, קוראים, אז למה לא להגיע למצב כזה שהיא תחמית? ואם, קוראים, אז נאמר שהוא, קוראים, עופה את הכל עוד לפני שקרה שם, יקרא את השם רק לאחר האפייה, זאת אומרת אין לי חמץ, אין לי בעיה של חמץ, יש לי מצע, נכון, זה מחלוקת את התנאים, אבל אני אומר מה שנפסק להלכה, מה שנפסק להלכה.
בעיה שביום טוב עשו לנו לשרוף את המשהו,
קודשים,
את הקודשים.
נכון, אז נאמר, נפסק להלכה, שאופים את הכל עוד לפני שקראו לזה שם, אחר כך קוראים לזה שם, ושמים בצד עד מוצאי יום טוב, ואז סופים. עכשיו רבותיי, והדבר הזה מוכיח בעליו, שבזמן התלמוד, בזמן המשנה בתלמוד, אפו, זה ברור, אין צריך לספק. אבל רבותיי, בואו נסתכל בשולחן ערוך, שהרמב״ם פסק את ההלכה, ואין ספק בדבר. אני מדבר על השולחן ערוך. השולחן ערוך רבותיי לפני 450 שנה, לפני 500 שנה. ותסתכלו, השולחן ערוך מביא את ההלכה הזאת. הלא שעיצו ביום דור של הפתח, לא יגרוש אם לחלו, עשתאופה, שאם יגרו לו שם, אין לו רשוי לעבודו, ואם יניחנו כו, תחמין, ואין לו רשוי לסופו ביום דור, ואם שוכח וגרו לו שם, יתירנו לשונא, יניחנו מלחמין. אז זה דברי מרן, עכשיו הגע, הג'ור. ואם יש כהן גודון, שלא רואו גרי, או ג'ודון שטוב על הגריות, מטורים לעשות החלו בשבילו, ויש אומרים שאין מעפיל אין חלו בזמן הזה, זה שום כהן, ויש אומרים דמטור ביום טוב, לא לשפוח עם קשעות, כדי לתור עצמו, אין נחלו וכולי. גם הרמה השותף לדבר הזה, אלא עוד מאחר, הוא מדבר בחלת חוץ לארץ, בחלת חוץ לארץ, נאכלת לכהן שאין תומעה יוצאת מגובו, אז הוא מציין שנותנים לו לאכול. מה מזה אנחנו רואים? אילו באמת המנהג בזמן השולחן ערוך ובזמן הרמ"א שכבר לא אופיים, אז לפחות היה צריך לציין זאת. ועוד יותר רבותיי, חכמי תימן מנסים להראות שהמנהג שנהגו שלא לאפות מצות בפסח, אלא רק מלפני פסח, הוא לא מנהג איסור, אלא מנהג שהם קוראים לו תיקון אלמה. שימו לב רבותיי, כאן אנחנו כבר מגיעים ליסוד מעניין. אם זה מנהג שהוא לסייג לפרישות, זה בחינת דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, שאין לך רשאי להתירו בפניהם, אלא והם לא רשאים להשתחרר מכך, אלא למען זה אמר מצוין רק על ידי הצרה. אבל אם אתה מדבר על מנהג שהוא לא מנהג איסור, לא לסייג, אלא זה רק תיקון אלמה, ותכף נסביר מה זה תיקון אלמה, אתה יכול להשתחרר ממנו גם בלי שום מטרה. בלי שום מטרה. עכשיו, ואם תמצא לומר באמת שיש בזה איסור, אז קודם כל, ואם, ממה עכשיו? אם כבר בימיהם היה מנהג שלא אופים בפסח, הרי צריכים לציין. אבל לא מציינים שום דבר. משמע, אחת השתיים. או שלא היה בימיהם המנהג, או שהיה בימיהם המנהג, ולא ראו בו מנהג של סייג ואיסור, שזה בחינת מי שעובר עליו עושה עבירה, אלא כמו שחמתם על קבעו, שזה מנהג לתיקון עלמא. זה ברור מעל לכל ספק, זה הוכחה חותכת. אלא יותר מזה רבותיי, כשאנחנו הולכים לסעיף כנ"ה, שממנו קראתי את דברי הטור על ברצלונה, אז נאמר, נאמר שלא לשמצת מסוואו בערב פסח עד אחר שש שעות, שוב זמן הגרובת גורמן פסח, ובארבע עוד לא שש החול ליד השפות, לא שיש בערב שפות, אחר שש שעות, ולא הזכיר את המנהג של ברצלונה. לא מרן ולא הרמה. ואם תמצא לומר שבימיהם כבר היה המנהג שאכן באמת אופים את הכל מלפני פסח, הוא היה צריך לומר, והידענו, נוב עלמו, שהאופים כל המסעות מלפני הפסח, ממילא הכל כבר נופל. אבל זה ברור מעל לכל ספק שבימיהם עדיין המנהג לא היה. ובאמת, כשאנחנו מעיינים בנושאי כלים של, על הסימנים האלה, אנחנו רואים רק נושאי כלים מלפני 300 שנה, 350 שנה, מתחילים לדבר על המנהג הזה כמנהג נפוץ. אבל עד בזמן הרמה, בזמן מרן, עוד לא היה המנהג הזה נפוץ. עכשיו, מה אנו רואים? אנו רואים באמת, דינא דתלמודא אופים כבר יום ביומו, זה ברור. ואנחנו רואים שהדבר הזה גם המשיך עד לפני 500-400 שנה, זה ברור שהמשיך. מי שהתחיל במנהג לאבות מערב פסח, זה קוראים בברצלונה, המדקדיקים שבעבורם. ולאט לאט זה התפשט, עד שלפני 300-250 שנה וכל זה, זה כבר התפשט ברוב בית ישראל, למעט יהודי תימן. למעט יהודי תימן בתימן. בארץ, איך הם נראה? כן. באמת רבותיי, כאן בית הדין כאן נדבר באמת על שתי נקודות מעניינות. קודם כל, למה הוא מגדיר את זה כמנהג לתיקון עלמא ולא מנהג לסייג? ולמה באמת קוראים, מה קרה שהתחילו לנהוג בכלל במנהג לאפות הכל מפניכם? הוא מגדיר את זה כמנהג לתיקון עלמא בגלל זה שהוא אומר שאיך יופו בשביל כולם. שימו לב, זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים איפה זה התפשט, איפה התפשט רבותיי המנהג של לאפות הכל מלפני פסח. כשהתחילו לאפות אפיות המוניות, אפיות המוניות זה באמת כרוך בבעיה, כרוך בבעיה איך לאפות בתוך הפסח. אז אם ככה, אז הגדר של תיקון עלמא זה לא מנהג לסייג ופרישות, אלא בצורה של ניהול חיים, לנהל את זה בצורה הטובה ביותר כדי שלא, לגרום לכך שהעובדים עצמם יוכלו לחגוג את החג ושלא יהיו מכשלות. אבל אי אפשר להגיד שזה מנהג לסייג ופרישות, אלא תיקון עלמא במובן של מה טוב יותר, מה טוב יותר. מכאן היה יסוד לחכמי תימן לבוא לומר שזה לא מנהג לסייג ופרישות, אלא מנהג. למה הם התחילו? הרי אז עוד לא דיברו על אפיות המוניות. אומר בית הדין ובצדק, הוא אומר שהם הונחו על ידי הכלל שהחמץ איננו חוזר ונאור. פירושו של דבר, אם חמץ התערבב לי לפני פסח ב-60, בטל לדעתם, גם בהגיע הפסח מותר לאכול את התערובת. מותר לאכול. אם חמץ התערבב עם היתר, ויש בהיתר פי 60, על החמץ, אז אפילו שהגיע פסח מותר לך לאכול את התערובת, כי זה בטל, אין לנו חוזר נאור. לעומת זאת, לעומת השיטה הזו, שכך מרן פסק להלכה, מה זה? זה תלוי מין במינו, מין שלא מינו. עכשיו, ואם, וזה ברור שהיו פוסקים רבים שכך פסקו, וכך פסק מרן השולחן ערוך. אבל אנחנו רואים מדברים כאן בברצלונה, לפני 700 שנה, אז מדובר על פוסקים לפני 700 שנה שפסקו שאין לו חוזר נאור. אז לכן יהודי ברצלונה באו אמרו, אם כל עשייה כרוכה בתסבוכת, למה לי להסתבך בתוך הפתח? מותר לי אם אני מסתבך מלפני הפתח, שם יש עוד תקנה, ומה שזה בתוך הפתח, ואין לי תקנה. זה היה הכוון מנחה שלהם. אומר בדין שבתנאה, אומר, אבל אנחנו שפוסקים על פי דין התלמוד ועל פי הרמב״ם שחוזר ונאור. וכעת אני לא מדבר רבותיי על הביטוי חוזר ונאור, לא מעניין אותי העניין הזה ביטוי של חוזר ונאור, אלא פירושו של דבר שחמץ שהתערבב בהתר, לא משנה לי מתי הוא התערבב, לפני פסח, בתוך פסח, כל אימת שמגיע פסח דינו במשהו, לא מעניין אותי מתי זה התערב. אז אם ככה, מה זה יועיל אם נפל חמץ מלפני הפסח ותערבב בתוך היתר? בין כך בפסח הוא עושה לי את הכל במשהו. ולכן יהודי תימן שאין להם את התקנה הזו של יהודי ספרד, אז הם נאלצו בגלל חומרה שלהם, בגלל חומרה שלהם הם נאלצו לבוא ולומר בצורה כזו, אצלנו השמירה על המצוות היא כל כך חמורה, היא כל כך חמורה לפני הפסח כמו בתוך הפסח, כי גם לפני הפסח הם התקנה. מה זה יועיל לי? אני לא יכול חס וחלילה להתרשם. ואז מה קרה? יהודי תימן הלכו ואמרו, אני נזהר בחמץ במשהו בתוך הפסח ולפני הפסח אותו דבר, ולכן אני ממשיך לאכול את המצות דבר יום ביומו, כי אין לי את הסיבה להגיע למנהג שלהם. עכשיו רבותה, לאחר שבית הדין מסביר את הנקודה הזאת, בית הדין מצל נכון להסביר עוד נקודה, והנקודה הזו רבותיי דומה שהיא אופיונית רק ליהודי תימן. ומה היא? באמת רבותיי, פסח הוליד הרבה חומרות, הרבה חומרות. אבל כשאדם ישאל בעצמו, מהי חומרה? מה נגיד של חומרה? נתאר לעצמנו רבותיי, שאיך קוראים, כמו שמספרים בשם אחד מגדול חכמי השנאי, שמרוב שאדם מפחד שהוא יחלל את השבת, כי יש כל כך הרבה מלאכות ודיני דינים וכולי וכולי, הוא יחליט, אני רק שוכב על המיטה, לא נע, לא זע, ואקשור את הידיים שלי כדי שאני לא אקח את שיער, שלא אותי שיער, כי אלף ואחד דברים, כל דבר ודבר, יש לך איזשהו איזון. אני אשכב במיטה, אקשור את הידיים שלי, כל השבת וכו'. אז האם החברה הזו מפתיחה לו סוף סוף, אני לא עושה שום עבירה? אז אומרים בשם אחד מגדל חכמה שנה, שגם כך הוא מילה את העבירה. אז אומרים שגם כך הוא מילה את העבירה. עכשיו רבותיי, אני עוד לא חכם הספרדי כשהוא השיב, הוא השיב שהוא יעשה עבירה גם בצד של השמור, בעיתוי. אז בוכן, אוכן רבותיי, כאמור רבותיי, זה לא רק בעיה של לפגוע בעיתויים, מה עם הזכור? זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד. הזכור מדבר על קיום מצוות עשה, והשמור מדבר על להיזהר מפני להבין, מפני איסורים. אז אתה לא יכול להתמקד רק בתחום האיסורים, זה אתה צריך להתמקד ולהיזהר חס ושלום שלא תעשה שום דבר. אבל מה עם הזכור? נאמרו בדיבור אחד. גם שם אתה צריך להרגיש שבת, עונג שבת, כבוד שבת, ואם אתה תהיה כבול ואסור, צור הוא ביום טוב, שהוא קיל יותר מאשר שבת, הגדירו את ההוצאה משות לשות כדי שלא יהיה כמו בית האסורים. מכלל שאיסור הוצאה משות לשות זה כמו בבית סוהר. אז נהי שאני באמת ביום שבת לא מתיר את ההוצאה משות לשות, אבל לא שאני אשכב על המיטה, זה כבר בית סוהר של ממש, שאין לך צינוק יותר גדול ממנו. זה איפה עונת שבת, איפה כבוד שבת. יהודי תימן כשחשבו על הפסח חשבו בשני מושגים. המושג האחד, להיזהר מן העבירה בתכלית הזהירות, והדבר השני, לקדש את החג ולענגו בתכלית העינוג. ולכן רבותיי, יהודי תימן הם גם דאגו שאפילו המצה תהיה לבנה. איך זה שאתה תראה איך תיקח מצה לא יפה? אז הם עשו, הם לוקחים חרמל עדב שהיה לו חום, וכשהיו קוצרים אותו שותחים אותו על הרצפה ושמים את החיטים עליו ושמים את העשב מעל שכשי שכבות ושמים על זה, זה גורם לזיעה, ועל זה הזיעה הקליפות של החיטים נושרות, ובצורה כזאת כשטוחנים את החיטים יש לך קמח לבן ויש לך מצה לבנה. בבית הרבי אחמד, אז אומרים חכמי תימן, אומרים חכמי תימן, רגע רגע, אומרים חכמי תימן, ומפירות אין המחליטים, אין המחליטים. עכשיו, היי הרי יש בעיה עם הטל, אז אמרו חכמי תימן, אוי ואבוי לאדם שילך ויחתוך את העשב הזה לפני הצהריים. רק בצהריים, רק ביום שיש שמש חמה, שזה כבר יתייבש, יתייבש. זאת אומרת, אני מצד אחד רוצה כבוד ועונג אחד, אבל מצד שני, אוי ואבוי לאחד אשר יזלזל באיסורים שבדבר. בדיוק בדברים האלה חזק מאוד. וכמובן, כשראו רבותיי בתקופה שזלזלו, ביטלו וחזרו וחדשו, כשראו שאכן באמת שומרים. כי חכמי תימן כל הזמן יד על הדופק, מצד אחד שלא יהיה איסור, ומצד שני, כבוד אחד. אז אותו דבר רבותיי גם כאן אומר בית הדין. הרי אנחנו רוצים לאכול לחם חם וטרי. עכשיו רבותיי, זאת אומרת, שבזה תימן באמת לשיטתם, רוצים לדאוג, מצד אחד זהירות לא יהיה איסור, ומצד שני, כבוד יום טוב, לא ייתכן שאתה תאכל דבר חרוך, דבר יבש. היום רבותיי, יש לנו כאלה שלוקחים מצות כל כך חרוכות ואפילו שרובות, שאני לא יודע מי יוצא מדי חומת מצה, כי זה חובת אפר, זה כן, אם יש חובה כזו, כן? אבל לא, מה? עכשיו ככה, עכשיו רבותיי, נשים לב רבותיי, בואו נראה. עכשיו, חכמי תימן שידעו שיש להם כאן עסק עם שתי שיטות שונות, הם ידעו, הם הבינו, הם כל כך היו חכמים, וידעו שיש להם שתי שיטות שונות. מה, אתה תלך ותגיד בארץ ישראל, צריך לנהוג לכבוד יום טוב, לעונג יום טוב. הוא יגיד לך, מה, פסח, הם רצו במשהו, אז אתה מדבר לכבוד יום טוב, עונג יום טוב, על מה אתה מדבר? על מה אתה חכמת מה? על דרך המליצה, אבל מליצה מאוד מאוד שנונה, מאוד מאוד שנונה. אמרו, צהור איפה התירה התורה את ההתר שביום טוב מבשלים באופים, אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. איפה? לא בפרשת אמור בדיני יום טוב, אלא דווקא בפסח. כי צפתה התורה וידעה שעתידים בני ישראל הקדושים מרוב חומרות למולדים שמראה בפסח. אז דווקא שתלה את ההתר בפסח. תראו איזה חריפות ושמירות הייתה להם בדבר הזה. כן, אוי, יש להם איזה. אז צפתה התורה מראש, ולכן התורה הלכה ונתנה את ההתר הזה כבר בפסח. עכשיו רבותיי, לאחר שבית הדין עשה גם את הצעד הזה, עכשיו בית הדין בא ואומר בצורה כזאת, אולי בכל זאת, בגלל זה שהיהודי תימן היו בתוך הקהל הספרדי וקיימו את המנהג, אף על פי שזה מנהג לתיקון אלמה, אבל אולי בכל זאת נתפסו באיזשהו מנהג. לא יצויר שבני אדם יגידו זה מנהג לצייר ואיסור. לא יצויר. ויגידו, אתם יהודי תימן נתפסתם במנהג, כי הייתם בתוך הקהילה הספרדית ונהגתם את המנהג הזה עשרות בשנים. גמרנו, עכשיו אתם לא יכולים להשתחרר מזה. אומרים חכמי תימן בצורה הזאת, שמתי מנהג אתה נתפס באיסור, כשאתה עושה אותו מרצונך, כשאתה עושה אותו בעל כורחך, אתה לא נתפס בו. מה פירוש? הרי למה אתה נהגת במנהג? בגלל שאתה היית בתוך הקהילה הספרדית, ובאמת היית חייב בגלל שהיית בתוך הקהילה הספרדית. אבל עכשיו שאתה נעשית קהל בפני עצמו, אז עכשיו כבר גמרנו, עכשיו אתה כבר השתחררת מזה, ואתה בכלל לא נתפס בתור הקיוב, כי מלכתחילה שעשית את זה, לא עשית את זה מתוך רצון לנהוג איזושהי הנהגה מיוחדת, אלא רק מתוך השלום, רק מתוך גדול השלום. וכאן אנחנו מגיעים רבותיי להבחנה מאוד מאוד חשובה ואמיתית. יש הבדל בין אם אני נוהג מנהג רק מתוך גדול השלום, ואז אני לא נתפס בו בשום שלב, ובין אם אני נוהג את המנהג לא בגלל גדול השלום, אלא בגלל שאני חושב שהמנהג הזה זה מנהג טוב, הנהגה טובה, ואז זה כמו נדר, אז אתה נתפס בו, וזה יסוד מאוד מעניין, מאוד נכון. לכן אומרים, אין חובה בשום פנים ואופן על יהודי תימן מבחינת המנהג, כי הם השתחררו מזה. עכשיו רבותיי, רק רגע, באו לחכמי תימן ואמרו, יש כאן אבל עוד עניין, ואומרו, ירושלים עיר לקוטאית, ואולי יש לה מעמד מיוחד. וכדי להסביר את הדברים, חבל שאנחנו הגענו כבר לזמן כזה שאנחנו כבר צריכים לגמור, אבל נעשה את זה. אה? ובבא מציאה ואחר כך נסיים. אני אעשה את זה יותר מהר. בגמרא ובבא מציאה מדובר רבותיי על דיני העובדים הפועלים. משכימים, מעריבים, כשהוא הולך, הזמן שלו. כשהוא הולך לעבודה, על חשבון מי? על חשבון המעביד או על חשבונו? כשהוא חוזר מעבודה, הזמן על חשבון מי? על חשבון המעביד או על חשבונו? אז יש דין תורה, יש מנהג המדינה, הכל כמנהג המדינה. בריש לקיש וקובע מה הוא דין תורה. פורעת מכניס עוד משלות, ביסי עוד משל בעל הבית. הוא מביא את הראיות שלו. שואלים בגמרא, ואיך זה איך אני אראה? מה הבעיה? נראה איך הם נוהגים. מה אתה צריך להגיד דין תורה? הרי אתה אמרת הכל כמנהג המדינה, משנה אמרה הכל כמנהג המדינה. תראה מה המנהג, ועל בסיס זה תפעל. אז התשובה, בעיר חדש, או מדובר בעיר חדשה, שאין לה מנהג. שואלים בגמרא, ונחתם איך לגעתו, נראה מאיפה הם באו, והמנהג של ארץ המוצא, הוא יהיה המנהג בעיר החדשה. אז מה הבעיה? על כך ישיבו, בנקודה, כלומר, תלקטו מכמה מקומות, ואז אומר רשי, כיוון שתלקטו מכמה מקומות ויש מנהגים שונים, מתחילים את דין תורה. מתחילים את דין תורה. כאן מדובר רבותיי, זה דף פאג' עמוס שני. כאן רבותיי מדובר על דיני ממונות. השאלה, האם הכלל הזה הוא רבותיי גם על דיני איסור ויתר. לא אעריך לכם, אני חייב לקצר. האגרות משה, צורה משה פיינשטיין זכרונו לברכה, הוא אומר דבר נפלא מאוד, ועכשיו זה יש משמעות, לומר בשמו. הוא אומר דבר כזה. שאלו אותו בנוגע לנפיחת הריאה, האם לנפוח כל ריאה אפילו שאין בה ריאותה, או לנפוח את הריאה דווקא כשיש בה ריאותה, כפי שעשו כאן באמריקה. אומר הרב משה פיינשטיין, אמריקה היא לקוטאית. נקבצו בעולה מארצות אירופה השונות, ויש מנהגים שונים. עכשיו ככה, אנחנו צריכים לבוא לראות אם יש לנו מנהג של רוב הארצות שבאו מאירופה. אם יש לי מנהג של רוב הארצות שבאו מאירופה, אני צריך לחשב את מנהג הרוב. אם זה מחצה על מחצה, אז אומר הולכים לכולה. למה הולכים לכולה? אומר ככה, כי לחייב את ה-50% לנהוג בחומרה, אתה לא יכול לחייב. אז הם בוודאי כבר יכולים לנהוג לפי הדין. ואז את ה-50% המחמירים, אתה יכול לבוא להגיד, אוקיי, אתם תנהגו, באתם בשעריהם, ותנהגו על פיהם, ותנהגו לפי דין תורה. אתם רואים? עד לכך. אם זה 50%. עכשיו, וכשספק, שלא יודעים מה היה מנהג בחוץ הארץ, נוהגים על פי דין תורה. זאת אומרת, הוא לוקח את הדין של עיר נקודאית, לא רק לדיני ממונות, אלא גם לדיני איסור ויתר. עכשיו רבותיי, בואו נסתכל. בפסוחים, אז יש לנו איסור חמץ, בערב פסח. ממתי? משעה שביעית, מחצות היום, מזמן קורבן פסח, זה דין תורה. אבל באו חכמי ישראל אמרו, כל שעה שישית אסור באכילה ואסור בהנאה, מדרבנן. כל שעה חמישית אסור באכילה, מותר בהנאה. שעה רביעית עדיין מותר. אז זכור, שעה חמישית אסור באכילה, מותר בהנאה. שעה שישית אסור באכילה ואסור בהנאה, מדרבנן. שעה שביעית מן התורה. עכשיו, איך ידעו? זה לא כמו היום, יש לכל אחד שעון. אז במשנה נאמר שהיו שמים שתי חלות תודה על גג האצטבה. כל זמן ששתיהן נמצאות, ידעו מותר לאכול. נטלה אחת מהן, ידעו אסור לאכול, אבל מותר להנות. לתת לבהמה, למכור לגוי. נטלה השנייה, אסור באכילה ואסור בהנאה. מה באמת רבותיי? באמת רבותיי, כולם יכלו לראות שתי החלות? אז אל תדאגו. יש לנו ברייתא, אבא שאול אומר, שתי פרות חורשות בירושלים בהר המשחה. כשהן חורשות, מותר לאכול, מותר ליהנות. סילקו אחת, ידעו אסור לאכול, מותר ליהנות. סילקו את השנייה, אסור לאכול. אתם חושבים שרק הסימן הזה, אתם טועים. בירושלים יש עוד סימן. היו שתי נרות, לא נרות שעמה כמו שלנו. לפידים. היו שם שתיים, מותר לאכול, מותר ליהנות. נטלה אחת, לפי הזאת לכלל. נו, מה עושים בשבת? אי אפשר להשתמש עם לפידים. אז שמו סטינים, שני סטינים, אז שני סטינים, אז ידעו, מותר לאכול, מותר ליהנות. הוציאו סדין, אסור לאכול, מותר ליהנות. שני הסטינים, אסור לאכול, מותר ליהנות. אז היה להם כל מיני סימנים. מה עם כל בית ישראל בכל מקום? אני לא דואג להם, כי כל בית ישראל הולך לעלייה לרגל. במיוחד זה קורבן פסח, רבותיי. עוד הרבה משנות של קורבן פסח. אז אלה הנושאים, אז מה אני יכול לעשות? אני מתקן שם בירושלים, זה כבר בשביל רוב בית ישראל. אז קודם כל ראו גם את המבט של העניין. עכשיו בואו נסתכל, שואלים בגמרא, בירושלמי, איך אתה אומר, חורשות, האם ירושלים זה לא מקום שנהגו שלא לעשות מנחה בערב פסח? השיבו לראות כחרשות, לא חרשות אלא לראות כחרשות. עכשיו נשים לב, התוספות בפסחים בבבלי אומרים, למה שאלו בתלמוד הירושלמי, האם ירושלים היא איננה מקום שנוהגים בה לא לעשות מנחה בערב פסח? הרי בגליל נהגו שלא לעשות מנחה בערב פסח. ביהודה נהגו. אז מה אתה כל כך שמח על ירושלים? ירושלים היא חלק מיהודה. משיבו התוספות שירושלים רבותיי זה איש נקבטים אליה, ולכן צריכים להפחיל את החמרות מכל מקום. אז אם מחמירים את כל החמרות, אז אתה חייב ללכת לפי כל החמרות. עכשיו רבותיי, האם באמת ירושלים היא עיר שאתה חייב לשים את החמרות? אם אנחנו אומרים כך רבותיי, מסתיינים הירושלמים. היום שיש שם אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתה צריך להפעיל את כל החמרות של כל החדות, של כל החדות, לפי יסוד הזה. אז השאלה, האם באמת זהו יסוד שמתקבל? אז אנחנו, אין לנו זמן להאריך, נשמע מה אומרים חכמי תימן. אומרים מה פתאום? כל מה שנאמר שם על ירושלים זה על נוחות אקראית של עולי רגל. נוחות אקראית, כי עולי רגל באים ופרות חרשות, אתה מנקר את העיניים, הגלילאים לא עושים לך, מי גם כאן, ירושלים לא תחלת לשבטים, מה פתאום שהדין שלך ישלוט? מה פתאום? כיוון שזה נוחות אקראית, אז נפעילו את החומרה של כולם, אבל על נוחות קבע, כשכל עדה ועדה יש לה קהל ובית דין בשלה, מה שייך שכל בית דין יקבל את החומרה של זולתו? אלא כל בית דין חי עם כולותיו וחומרותיו. ולכן רבותיי אומרים יהודי תימן, מה פתאום כל קהל בפני עצמו. ורבותיי, אם אתם חשבתם שזה רק חכמי תימן עשו ככה, בשביל להפעיל את יהודי תימן בנוגע להפיית מצות, אתם טועים. היום זהו הפסק. לא ידעו מה הפסק שחמת אמן, מה יודעים הם צטטים אותו. היום רבותיי, זהו הפסק שעליו בנויים כל הירושלמים. ולעד איזה הם נחשבים לעבריינים שהם לא מקיימים את החמרות של כולם. ואם יש להם על מה לשען, זה רק על הבסיס הזה. נמצא איפה, אמרו חכמת אמן, אתם יכולים לאפות ומצווה לאפות, רק מה? הם סיימו בכבוד רב, אמרו, זה כל זה מה שאנחנו אמרנו לכם על דרך ההצעה, כמובן הם בלתיים במקום. יסכים לזה, כי הם לא רוצים להתערב, תראו איזה כבוד. אבל הדברים ברורים מלילו, להראות לכם רבותיי עד כמה העניין של שימור מורשת אבות, יש לו פנים לכאן ולכאן, פנים לכאן ולכאן, ועד כמה הוא בעיה לא רק בעבר, אלא בהווה ובעתיד, ועל בסיס התשובה הזו, כבר בעצם אנחנו יסודות, לעוד הרבה דברים שאנחנו נגלגל אותם על כל פעם, אתה שואל אותי עוד שירות, ועכשיו יותר ויותר מתבהר, אבל לאט לאט.